של דברות התורה פסקת ג' כתוב ככה, תמידי חכמים שתורתם אומנותם צריכים להשתדל שתהיה דרכם נכונה לפניהם. מטרתם צריכה שתהיה ברורה להם כדי שתהיה רוחם עמית לדעתם שוקטה, נוחה ומיושבת. אז זה איזושהי אמירה שהיא מאוד מאוד עקרונית. תמידי חכמים שתורתם אומנותם, לא סתם מדבר פה על תמידי חכמים רגילים, אלא שתורתם אומנותם. ואולי ההדגש בעניין שתורתם אומנותם הוא בכך שכשהתורה היא אומנות, אז זה לא איזשהו כיוון טיפים לתורה, איזשהו ניסיון נאמר לשמר את התורה באיזשהו רמה של קשר פנימי, אלא התורה הופכת להיות איזושהי אומנות שהיא בעצם דורשת ממך, דורשת ממך גם מיומנות, גם מיומנות, גם השקעה וגם התמדה. כמו שאתה מזמין אומן, אתה מזמין אומן לבנות לך בית, האומן צריך לקחת בחשבון את כל הדברים שבסופו של דבר הוא יכול באמת להוציא מן הכוח אל הפועל תוכניות שלו. זה לא שהוא עכשיו מתעסק בבנייה, הוא עכשיו מבנה כמה בלוקים ובזה הוא יגמור את העניין. זה לא, מדובר פה, מדובר פה באיזשהו מבנה שהוא מתחייב לעמוד בו, שהוא צריך לעשות אותו בצורה הכי נכונה, בצורה הכי מדויקת, ולכן צריכים שמתראה שתהיה דרכם נכונה לפני, שיהיה להם דרך סלולה, מטרתם ברורה, כדי שיהיה רוחם עמית ודעתם שקטה נכון מיושב. זאת אומרת, מה המטרות שלהם בלימוד תורה? זה מה שהוא...
המטרות לימודיות?
כן, המטרות לימודיות. אומנם, גדול הוא מאוד אותו הכלל נשגב, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה, ואם כן, אין כל כך צורך על דבר סיור של התחזקות לעבודת התורה בעניין הכפת כלל לידיעותיה. זאת אומרת, הרב אומר, נו, אבל שואל שאלה נסתרת, מה שנקרא, כן? הרב אומר, נו, אבל... אבל אנחנו יודעים שהמשנה מסכת אבות אולי מדריכה אותנו באופן הפוך, שלא עליך המלאכה לגמור, משמעות הדבר הזה, שבסדר, מה שתספיק תספיק. אז מה כאילו אתה הרב אומר לי שמטרתם צריכה שתהיה ברורה להם, כדי שיהיה להם איזשהו מטרה ברורה, לאן הם צועדים, כן, דרכם נכונה לפניהם. זה לא, אנחנו לא נמצא במסכת אבות, זה לא בדיוק, אנחנו רואים הפוך. זה לא קשה שאנחנו כבר עסוקים. לא עליך המלאכה לגמור, משמעות הדבר, אם אני בעצם לא מתבטל, זה מספיק, מה לך שאתה עושה, אם נמצאתי ליד כזה ודרך אחר, העיקר העובדה שאני עובד, העיקר העובדה שאני מתעסק. אז אומר הרב, כן, ואז בעצם יוצא, שאין, לא צריכה להיות באמת מטרה של הקפת כלל ידיעות התורה, זה מה שאתה אומר. אם כן, אין כך צורך על דבר סיור של התחזקות לעבודת התורה בעניין הקפת כלל ידיעותיה. אין צורך שעכשיו לבוא לתכנת, איך אני עכשיו גומר את כל הש"ס, איך אני עכשיו, אני יודע מה, מסיים את הרמב״ם, או לומד עכשיו מורה נבוכים וזה. אז אומר הרב, לא, זה לא הכוונה. אכן, אומר הרב, מתרץ, כן, ותור. זה משמש הוא ליתן מנוחה ללב, למה אני אעסוק בכל עניין ועניין ברוח בטוח ושוקט, שלא יפרידו עניין אחר, או דאגה כללית, כלומר גמר הידיעה בלתי אפשרית, מנמצוא רצון בעבודתו הפרטית. זאת אומרת, למה חז"ל אמרו את האמירה הזאת? הם לא באו לומר לך שאין עניין שהבן אדם יקים לעצמו מטרות גדולות נגד עיניו, מטרות ברורות או איזה שהן משימות ברורות, אלא זה בא יותר לתת איזשהו מנוחה ללב, שאדם לא ירגיש שאם הוא עכשיו הציב לעצמו איזושהי מטרה גדולה, הוא כל הזמן רודף את ההזנה של עצמו להפיק את המטרה ומרגיש שהוא לא מצליח, שהוא כל הזמן יהיה מתוסכל, ואז מה יקרה? שכל העבודות הפרטיות שלו, כל מה שהוא יעשה באופן פרטני, הוא לא משתמח עם זה, כי תמיד הוא יגיד כמה נשאר לי, תמיד הוא יסתכל כמה נשאר, אז אף פעם הוא לא ירגיש טוב, כל מה שהוא יעשה, אף פעם לא יהיה מטוב עם עצמו. לכן המשנה אומרת לו, ידידי תורג גם, לא עליו אחד מחר לגמור. זאת אומרת, אתה צריך להבין שבסופו של דבר, התורה היא לא תסיים אותך. לא צריך להרגיש מתוסכל. ואתה צריך לעשות במה שאתה עוסק עכשיו ברוח בטוח ושוקט. לא, שלא יצריע אותך עכשיו דברים אחרים. זה בעצם מטרתה של האמירה הזאת. אבל, מכל מקום אומר הרב, צריך לצלול לעצמו דרך כזו, שתהיה הקפת הלב, מושקפת לו. זאת אומרת, אבל מצד התור לשים כן מטרות כלליות, שם הוא כן חייב לעשות את זה. הוא כן חייב להציב לעצמו מטרות כלליות. כלומר, זה פה אנחנו לא נאמר, אה, לא הולך הנחה לגמור. אז עזוב, מה אתה בכלל מתכנן לעשות תוכניות? קח עכשיו איזשהו משימה שמקרים בפניך, תעשה אותה, וזה נגמר העניין, תגמור אותה, תעשה אותה משימה. אומר הרב, לא, מבחינת הדרך הלימודית, הוא כן צריך לשים לעצמו, לצלול לעצמו דרך כזאת, שתהיה הקפה כזאת, מושקפת לו, כלומר, הוא צריך כן לראות איך הוא עכשיו מיישם את המטרות הכלליות שלו. ואומר הרב, גם בדעות צריך שתבורר לו. כן, אדם צריך לשאוף, כן? זה מה שמיד לפרט הבא שהוא אומר. הוא אומר, גם בדעות צריך שתבואה לו תכליתו מגמת כפתו בעבודה של מודו, וגם בצד המעשי, צריך לשאף להיות מקיף וכולל את הסכום הכללי של הלימוד המעשי, של כל התורה המעשית, כפי האפשרי לו. זאת אומרת, אומר הרב, מבחינת המטרות של האדם, גם מבחינת הדעה, גם מבחינת המגמה שלו בלימוד תורה, הוא צריך שהוא לברר לעצמו לאן תכליתו מגמת חפצו בעבודה תלמודו. זאת אומרת, לאן בכלל אני פונה? זאת אומרת, הוא צריך לברר לעצמו מבחינת מגמות רוחניות, מה מטרתה של לימוד תורה, מה זה עניין של תורה לשמה, מה זה למד מקום שבו חפש, יסדר לעצמו את כל הערכים מבחינת הדעה, וגם בצדים המעשיים. הוא צריך לשאוף להיות מקיף וכולל את הסכום הכללי של לימוד המעשי, שכל התורה המעשית תהיה אפשרי לו. זאת אומרת שכל התורה המעשית במילים אחרות עדיין צריך לשאוף להקיף את כל התורה בעצם. כן, גם כדורבן וגם ירושלמי וגם רמב"ם וגם שולחן ערוך הכל. מבחינת התוכניות שלו זה מה שהוא צריך לתכנן. זאת אומרת, יש פה בעצם שתי אמירות שעומדות זו לצד זו. מצד אחד לא הולך המלאכה לגמור, מצד שני, שזה מבחינת הרוגע הנפשי שלו, מצד שני, כן צריך לראות איך הוא מתכנן עכשיו לסיים את כל התורה כולה. זה אנחנו צריכים ליישב את זה עוד יותר, את הדברים שלו, אבל קודם כל שנבין על מה אנחנו מדברים, כן, אני מתכוון עם שמו של הרב סביבה, שאני חושב אומר, שהתורה היא אינסופית, אבל התורה הנביאה זה כן סופית. אנחנו אומרים, התורה היא אינסופית, אבל מעלת התורה היא אינסופית, כלומר אין סוף למדרגות שאדם יכול לרכוש בלימוד תורה, אבל אומר, התורה הנביאה זה כן אינסופית, יש תלמוד בבלי, יש לך כך וכך דפים, אתה יכול לגמור אותם, אתה יכול לקרוא דף אחרי דף ולגמור אותו, שכן אמרו, אתה יכול לגמור להתחיל אותו בסימן א' ולסיים אותו וקצת קבע, ובכל זה נשפק, גם מה היום. אפשר לסיים את הכל, אפשר גם לסיים את זה ברוחם, כל מה שצריך, אפשר לסיים. הוא אומר, מה שהורגל לומר, שאין קץ לתורה ביחד לעניינים המעשיים שבה, הוא נאמר רק לפי תנאים מיוחדים. אבל באמת, אפשר לאדם שידע בדרך ישרה לכלול הקפת ברורה מכל הצד המעשי של התורה. הוא אומר, מה שכתוב שהתורה שלו אי אפשר לגמור אותה, שאין קץ, הוא אומר, ברור שאין סוף ליכולת יותר עוד להעמיד שני מיוחדים, הכוונה, שאתה לומד את זה בעיון רב ובהעמקה, ברור שאין לזה סוף, אתה יכול עוד פעם לחדש ולחדש ולהוסיף ולהגביר ולהיזכר, ומה שהבנת פעם אחת בצורה אחת, לא יכול להגיד לך בצורה אחת, זה ברור. אבל מבחינת הדרך הישרה, לכלול בהקפה ברורה מכל הצד המעשי של התורה, זאת אומרת, הקפה נאמר בקיוטית וכמותית וגם איכותית, יש אפשרות להקיף כל הצד המעשי של התורה. והרב אומר, הגדולים אינם צריכים על זה ביאורים. כן, אני חושב שהם גדולים לא צריכים להסביר לעשות הדבר הזה, זה פשוט. אומנם הבינוניים חייבים להיעזר. כן, הם חייבים להיות יותר מתוחכמים איך באמת להגיע לדבר הזה. אחרי שיבואו לאותה מידה של הבנה טובה בעומקה של הלכה, עכשיו הוא נותן, עכשיו הרב מתווה פה דרך. עכשיו הרב מתווה פה דרך. אבל לפני באמת שנראה את הדרך של הרב מתווה, פה הוא נכנס פה באמת לדרך מעשית.
אז למה אתה תגיד לו... אז
באמת, את הדרך שלו תכף אנחנו נראה, כלומר, איך הרב מציע דרך, איך להקיף את כל התורה כולה, ובאמת אנחנו היה לומד, זאת אומרת...
כן,
אבל... כן, אז זו באמת שאלה נכונה. אבל אני רוצה יותר לחדד את הנקודה שקרה מהבשר. לדעתי, זה באמת עומד פה בלב ליבו של עבודת התלמיד בישיבה, ולדעתי זה באמת אחד המפתחות המשמעותיים ביותר למידת השמחה, מה שהרב פה אומר, וזה איזשהו סגירת מעגל של דברים שלמדנו בהם, כאילו למדנו אותם בכמה רמות, אבל פה זה ממש הייתי אומר ברמה ממש היישומית. בשביל להסביר איך ליישב את שתי המגמות, איך מצד אחד בן אדם ירגיש רגוע ושמח במה שהוא עושה, ומצד שני הוא כן כל הזמן בעצם מתכנן לעצמו משימות גדולות של להשיף את כל הפרה כולה, ואיך באמת עומדים במשימה הזאת. צריכים לחזור, לפי דעתי, לפרק פסקה א'. פרק פסקה א' זה הפסקה שכותרת בכל הפרק כולו, ובאמת אחת הפסקות החשובות בכל הזמן שאין אדם למה בכל שנים ובוחף אותה. אז כותב בפרק פסקה א', חמש שורות קצרות. כל אחד צריך לעסוק בעסק שלו, במה שיש לו על זה הכנה, ובייחוד הדבר נוהג בעיני הלימוד. סבתי שלפעמים על זה מהוראות במצב, יהיה קשה לאדם להחזיק מה שלי בו חפץ, מכל מקום צריך להעמיד ולא יעזוב מה שמכשיר ביחוד את רוחו. אז אופן, כל אחד צריך לעסוק בעסק שלו, ומה שיש לו לזה השנה. ההבנה הפשוטה שמה שכתוב פה בפסקה היא ההבנה שאני מניח כל אחד ואחד מאיתנו יודע, שלכל אחד יש לו עסק מיוחד בתורה. זאת אומרת, אחד העסק שלו יותר נאמר בלימוד ההלכה, והשני אולי העסק שלו יותר בלימוד אמונה, והשישי העסק שלו יותר בלימוד קבלה, והשני העסק שלו יותר בלימוד בקיוד, השני. יש לכל אחד איזשהו פן מיוחד בתורה, ואדם צריך לשאוף, לעסוק בפן הזה. והרב פה במשך הפרק, אפילו נמצא פה בפסקאות, שגם מי שעדיין לא הספיק למלא את קרסו בשר ויין, אבל יש תשוקה פנימית ללימודי קבלה ולימודי פנימיות, אז בכלל יש מקום לתת ביטוי לתשוקה הזאת. או דברים אחרים שהרב מזכיר פה, אני יודע, דרך הלימוד של הזקנים, מה שהוא קורא לזה, לחומרות הלבבות, שהוא אומר שאחרי שהם סיימו את כל התורה, זה מצב עוסקים רק שעתיים ביום, ככה בלימוד הלכה בכללי, ובשאר היום עוסקים יותר בענייני הנפש, בענייני הרוח ואיזה. יש סוג, יש לכל אחת הסוג שלו ברמה העקרונית. זה בעצם האמירה הפשוטה שאתה יודע פסקה הזאת.
כן, יכול להיות מצב שיהיה לך יותר להשיג במה
שזה במצב. אם זה מה שאתה עושה, אז זה לא... אז זה נכון. קודם כל אתה צריך להתחיל לעבוד שזה באמת מה שצריך. ודבר שני, הרבה פעמים זה קשה לך, כלומר, הנטייה של האדם היא הרבה פעמים גם לתפוס רחבות גם כל מיני דברים אחרים, או לחלופין יש לחץ חברתי, אדם נמצא בישיבה, אומרים לו, מה זה הסדר של הישיבה, אתה צריך ללמוד ככה וככה וככה, אבל הוא לא בנוי לדבר הזה. אז הוא קופץ את עצמו, אני אומר, זה דבר שהוא רצוי בדיוק בשנים הראשונים, אבל בשנים המאוחרים אותה שהוא כבר ברור לו מה התפקיד שלו, אז הוא רואה שכל העולם, כן, אני אומר לכם, לפעמים אני מחייף, אבל אני זוכר שבישיבת נופי הזרה, מי שהיה לומד באמצע סדר צהריים, היה יושב עם תנ"ך על הסטנדר, זה היה נראה משונה. לא היה דבר כזה כמעט. לא היה כמעט מסוג כזה, זה היה באמצע סדר לומד תנ"ך. אמרו לו, אדומה, מה קרה? מה זה בו? מה בעיה? מי שהיה רוצה לעשות את הדבר הזה, היה עוזב בזה מזרח, הוא הולך לספרייה, אולי איזשהו מקום... יש איזשהו עזרה חברתית מאוד מאוד... מאוד מאוד ככה... לא, אבל אתה אפילו מרגיש שאתה סוג בגן, אתה לא לומד, אני יודע מה גמרא, אני יודע מה ב... כן, גמרא בבקיאות, אז לא היום זה פחות מגמרא ראשית תוספות, זה המינימום, גמרא זה תוספות, בבקיאות, אז אתה מרגיש לא מטוס, אז... לא רציני, מה? היה כל מיני כאלה שהיו משהו משהו זו הפכות, אבל מה קרה? אז אני חושב אם מישהו סביב להצליח לתוס פה, בגלל זה אני עכשיו השם ללמוד אחרי לתוס פה, למה אין רמב"ן, אין אפשרות ללמוד שיטה מקובצת, היו כל מיני דעות, אבל לא משנה, היו דעות, אבל בפועל הלחץ היה לכיוון מאוד מאוד מסוים. אז זה שאני אומר, הרבה פעמים אדם עובר לפי דברים חיצוניים, לא לפי משהו באמת האמת שלו. הוא יכול לקום בבוקר, זה דווקא מתחשק עכשיו ללמוד משהו אחר, הוא אומר, לא, אדוני, זה לא היה המקום שלך, תחזור למסירה שלך.
אין לי סוג
נכון. לכן אני אמרתי, זה באמת הפירוש הפשוט של הפסקה, אבל תדעו לכם שזה רמה מאוד מאוד גבוהה. זה רמה מאוד מאוד גבוהה שבן אדם ידע מה העסק שלו בלימוד תורה. זה לא פשוט, צריך הרבה שנים בישיבה בשביל באמת עד שאתה... ברור שאתה מגיע בישורה לזה ישיבה, אז דבר הכי שמעניין אותך זה לשמוע שיחות בענייני צניעות או בענייני חרדים ואיזה שמור, זה העסק שלי בתורה, מה מעניין אותך לגמרא? אבל זה לא עובד ככה, אתה צריך איזשהו רקורד בלימוד תורה בשביל להחליט מה באמת העסק שלך, כי בדרך כלל בהתחלה אתה מודד דברים, מה שקשה זה לא העסק שלי, מה שמעניין זה בהחלט העסק שלי, ופחות או יותר, כן, מה שיותר להיט, מה שיותר... יש לו יותר רייטינג, אבל זה לא עובד ככה, אתה צריך להגיע לאיזשהו רמה מסוימת. ולכן אני חושב שההסבר הפשוט יותר לפסקה, שהוא יהיה יותר ישים לנו, הוא הסבר הרבה הרבה יותר פשוט. הרבה הרבה יותר פשוט. ולא מה שאתה אומר שהפסקה ג', אני חושב שיהיה אפשר עכשיו לחדד מאוד מאוד מה שקורה בפסקה א'. ההסבר הפשוט הוא כזה, אנחנו הרי אמרנו שהמטרה של האדם היא לא השלמות אלא ההשתלמות. זאת אומרת, אנחנו לא מעדיפים אדם שהוא לא חותר, אבל באותם, ובשביל הלא לחתור הזה הוא בעצם מדכא את כוחות החיים שלו, קצת בפרק שלנו לראות את שהוא הפרק ה' תסתבר, אלא אנחנו בכלל מדברים על אדם שהוא משתלם, אדם שהוא כל הזמן מבצע. עכשיו, אבן יסוד במוצר של ההשתלמות, כשאתה מדבר על דבר שהוא משתלם, זה אומר שאתה מדבר על הדרגתיות. לא יכולה להיות השתלמות בלי הדרגתיות. כי אם נניח אדם יחליט שהוא עכשיו, נגיד תמיד בישיבה, הוא אומר, אני נמאסתי כבר. עכשיו, ממחר בבוקר, אני הרמח"ל, גמרנו. ממחר בבוקר, הרמח"ל אמר בסוף זה, מידת הקדושה, אני עכשיו, גמרנו, אני ממחר בבוקר שבה. אם הוא נוקד בדרך כזאת, הוא אומר, אני הולך להשתלם עכשיו במידת הצניעות, במידת הקדושה, כן, הולך לזה. זה לא נקרא שהוא משתלם, זה נקרא שהוא מנסה להיות שלם בעצם. מבינים את ההבדל? כלומר, מה ההבדל בין הרצון של אדם להיות משתלם לבין הרצון של אדם להיות שלם? הרצון להיות שלם משמעותו לנקוט באיזושהי עמדה גבוהה שהיא לא בעצם מחוברת למצב שבו הוא נמצא כרגע. זה אותו רעיון, בין אם אתה מחליט שאתה משה רבנו, בין אם אתה מחליט שאתה הקדוש ברוך הוא, בין אם אתה מחליט שאתה הגאון מווילנה, בין אם אתה מחליט אפילו שאתה, לא יודע מה, רב פלוני ואלמוני, זה אותו עניין. פספסת את מה שבעצם התורה רצתה ממך. אתה לא משתלם עכשיו, אתה מנסה להיות שלם. כלומר, אתה מנסה להיות משהו שהוא לא, הייתי אומר, כי ההשתלמות זה אומר שאתה הולך ונבנה עם הדבר הזה. כלומר, הדרגות האלה הולכות ומשתכללות והולכות ונבנות, ואתה בעצם הולך ונעשה אחר באופן אמיתי. אבל אם אתה מנסה לחכות איזשהם דמויות, אז בעצם זה לא להשתלם, אלא לנסות להיות שלם. וזה מוריד את העשייה הזאת, בעצם, אז מה בעצם המשמעות להשתלם? אם אני אומר שהמשמעות של להשתלם משמעותו איזשהו הדרגתיות, איזשהו צעידה הדרגתית, כלומר שאתה בעצם מתקדם קדימה עם המעשים ועם ההתקדמות שאתה עושה, אתה באמת מתקדם קדימה, ולא שאתה נשאר מאחור ואתה בפועל כאילו מתנהג במשהו שהוא לא אתה, איך אתה עושה את הדבר הזה? אז אנחנו בעצם פה מגיעים לחידוד מאוד 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 גדול, ואנחנו אומרים שבעצם מה שנדרש מהבן אדם בכל רגע נתון, זה לעשות צעד אחד קטן בלבד. זהו, זה מה שנדרש ממך, לא יותר מזה. איפה שאתה נמצא? באותו מקום שאתה נמצא עכשיו, תעשה רק צעד אחד קדימה. זה מה שאנחנו רוצים ממך. תעשה צעד אחד קדימה, מאותו מקום שאתה נמצא, צעד אחד קדימה, אני לא אפשר לדברים. מאותו מקום, ורק צעד אחד קדימה. לא מאותו מקום רחוק, ולא לנסות כאילו כביכול להגדיר שהמקום שלו הוא במקום אחר ומי שם להתחיל לטעות, אלא תדע בדיוק איפה אתה עומד. מי עכשיו עומד בנקודה המסוימת, רק צעד אחד קדימה זהו. זה בעצם המושג של ההשתלמות. כי מי שצעד פה באמת זה אתה. אם אתה כביכול דמיינת, כן, ברוחניות אפשר לעשות דבר כזה. בגוף הדמיון של זה, אף פעם לא יעלה לדעת, תגידו לבן אדם, עכשיו, לך למכולת, אז הוא פתאום ידמיין שהוא במכולת. זה לא שייך, כי בגופניות הוא חייב להתחיל לצעוד, וזה מה שיש לך במכולת, זה ברור לו הדבר הזה. בגופניות זה אוטומט, שמה אותו מקום שהוא נמצא, הוא מתחיל לצעוד צעד אחד קדימה, ואחרי זה עוד צעד אחד קדימה, ואחרי זה עוד צעד אחד קדימה. אבל ברוחניות הוא כן יכול לחשוב, שבעצם הוא בכלל לא נמצא עכשיו פה, אמרו לו, שמה, תגיע, אני אתן על דרך המשל, תגיע למכולת, תגיע למקום שמחלקים שם העולם מוכן, תגיע למידת הצניעות. אז הוא אומר, רגע, מי אמר עכשיו אני נמצא בכלל רחוק משם, אולי אני בכלל נמצא קרוב, או נגיד, מי אמר שאני חייב לעשות כל השלבים האלה, בוא אני אעשה לי ישר בשנוע. אם אתה עושה את הדבר הזה, זה בעצם אתה לא נמצא שם, לא אתה הגעת לשם, אתה דמיינת שהגעת לשם, אתה בעצם עשית איזשהו מסכת של כזווית. אתה כביכול ניסית להיות שלם, ולא ניסית להשתלם. עכשיו, מה שקורה, ברגע שהדרושה מגדה לעשות צעד אחד קדימה, פה יכולות לבוא עכשיו, הייתי אומר, שתי בעיות מאוד עקרוניות. כלומר, הדרושה הזאת נראית מאוד פשוטה, סך הכל. מה הבעיה? זה כל מה שרוצים ממני. צעד אחד קדימה, ואחרי זה עוד צעד אחד קדימה, ואחרי זה עוד צעד אחד קדימה, אין לי בעיה לעשות את הדבר הזה. זה לא נכון. כי אם אנחנו נגיד לבן אדם, שמע, תמצא רק צעד אחד קדימה, לא מעניין אותך עכשיו המטרות כלליות, לא מעניין אותך עכשיו משה רבנו, לא מעניין אותך אברהם יצחק ויעקב, לא מעניין אותך כל הדברים האלה. מאיפה שאתה נמצא, צעד אחד קדימה, אתה יכול לעשות, כן, יפה, תעשה. עשית עוד צעד אחד קדימה, קדימה, עוד צעד אחד קדימה. אם יגידו לבן אדם, זה כל מה שאתה צריך, יהיה פה בעצם שתי בעיות. בעיה ראשונה זה, זאת אומרת, כאילו אין לך שום מטרה כללית, הבעיה הראשונה זה שהוא לא ידע בעצם לאן הוא צריך למצוא. זאת אומרת, אם לא יסמנו לבן אדם איזשהו יעד יותר רחוק, איזשהו יעד יותר רחוק, הוא לא יודע לאן הוא צריך למצוא. גם מי אמר בכלל שמאת עשיתי צעד אחד, אולי זה חצי צעד, אולי עשיתי שני צעדים, איפה אני יכולתי לחשוב לדעת מה... מה אני יכול עכשיו לשפוט? אז כמה אני אשפוט? מה אני צריך קדימה? כשאתה אמרת על אדם דרך למכולת, אז הוא יודע בדיוק שצריך לצעד אחד קדימה, והוא יודע גם לאן הוא הולך. אבל אם אין לו את הדבר הזה, תגיד לו רק צעד אחד קדימה, זהו, זהו, לא, לא צריך לצעד מזה. יותר מזה כבר זיאסת, זה כבר לא אתה מדמיין. אז קודם כל הוא לא יודע לאן הוא צועד, לאן הוא צריך לצעוד, וכמה הוא צריך לצעוד, ומי מגדיר לו מה זה צעד אחד קדימה. זה דבר אחד. דבר שני, זה בתחושה הפנימית שלו. התחושה הפנימית היא תחושה של מחנק בלתי רגיל. תחושה של מחלק בלתי רגיל. כי מה המטרה שלי בעצם? מה אתה אומר לי עכשיו? צער אחד, אני צריך להוסיף לי מעלה, עוד צעד אחד קדימה, יופי, נו מעלה, עוד צעד אחד קדימה, יאללה, נו, קדימה, ככה 70-80 שנה. מה, מי צריך את כל זה? למה אני בכלל הולך? מה? אז זה חושב שהוא יודע להגיד 70, טוב, תסתכל אחורה, תראה מה עשית. אבל זה לא עובד ככה, כי הבן אדם צריך כל הזמן לחיות בתחושה של שמחה, בתחושה של שטוב לו, שהוא יודע לנו, כן, שהוא ראש גדול. אי אפשר לדפק את הבן אדם, אי אפשר שעבודת השם מתוך הרצון האובססיבי להגיד לו, אנחנו רוצים לקדם אותך, חבל לך, תשמע מה שאנחנו אומרים, רוצים לקדם אותך. אם תנסה להתקדם יותר מדי מהר, לא תתקדם. תבין, תראה אתה להתקדם לאט, צעד צעד. יופי, אני מבין את זה, אבל לא מדבר על אותו הדבר הזה, כי הצעד הזה הוא לא אומר לי שום דבר. תגיד לי עכשיו, שם בסדר שלך, תלמד גמרא. נו, לא עושה לי מזה, מה הגמרא הזאת? אז התחלתי בסוגיה, לא גמרתי אותה, לא עשה לי מזה לא הלכה ולא אגדה ולא שום דבר, מה עשה לי מהסיפור הזה? מחר עוד פעם, מחרתיים עוד פעם, עוד פעם עוד... מה... זה בעצם זה לנקה את הבן אדם. אז לכן אומרים לו, תשמע, לפני שאתה מתחיל, דבר ראשון, תדע לך, אתה צריך לראות את משה רבנו כאיזשהו מודל שאליו אתה צריך לשאוף. אתה צריך את אברהם יצחק ויעקב ולשאוף באמת מתי הגיעו מעשיים עשי אבותי אברהם יצחק ויעקב. זה קודם כל, לפני שאתה מתחיל לצעוק קדימה. וכבר כשאמרת לו את הדבר הזה, דבר ראשון, הייתי אומר, נתת לו אופטימיות בלתי רגילה. כי אם חז"ל והתורה אומרו לך, כל אדם מישראל, כך כותב הרמב״ם, ראוי להיות צדיק כמשה רבנו, זה אומר שזה ישים, אבל לא רוצים לעבוד עליך. זה לא שאומרים לך, תשמע, תעשה כאילו, תדמיין לך איזו דמות שהיא ככה סתם, של לתת לך שומעים כביכול שאיפה כזו חיצונית. חכמים מתכוונים למשהו, מתי יגידו מצב אותה במצב הכל, זאת אומרת שהאדם לא מסוגל לזה. יש אפשרות שהוא יגיע לזה, אז קודם כל אני אצא לך שהוא אופטימי, אני יכול להיות כמו משה רבנו, צדיק לפחות. לא נביא, אבל צדיק כמו משה רבנו. אני יכול להיות, גם אברהם יצחק ויעקב, המעשים של אברהם יצחק ויעקב, גם אני יכול. ואני אומר, לאורך כל הדורות, המעשים הכי גדולים של אברהם אבינו, שזה העקדה, שזה ההליכה מהצעה הקדוש ברוך הוא ממקום למקום, אנשים גם אנשים פשוטים מעם ישראל עשו את זה. כן, החפצן, הוא כותב שם בספר המוסר שלו, הוא אומר, כאילו, יש אדם נשאר מישראל, מה... כל אחד הרי מסתם היה נגדו לעקוד את בנו, הוא יהיה מוכן, כותב החפצן. כאילו, כל אדם מישראל, אז הנה, בבקשה. הגענו למדרגה של אברהם אבינו, המהלך הכי גדולה של אברהם אבינו, שהוא עקד את בנו, יחידו, וזה, היו כאלה ישראל שעקדו, ולא אחד ולא שניים, כן, חנה ושבעת בניה זה אחת הדוגמאות, אבל היו ארבע אנשים בהיסטוריה. זאת אומרת, יש, אני בהחלט יכול לדבר על מטרות כלליות ואני יכול לעמוד בהן. וזה דבר ראשון, אני אומר, זה נותן איזשהו כיוון, איזשהו אופטימיות לכיוון הזה.
זה לא של ייאוש?
לא, תכף נדבר על זה לייאוש. דבר שני, דבר שני, זה נותן לך איזושהי השתחררות מאותו מחנק שדיברתי עליו קודם. כשאתה עומד מול יעד גדול, מול יעד גדול, אז כל פציעה בכיוון היא להפך, היא משמחת אותך, כי אתה יודע לאן אתה הולך. אתה יודע לאן אתה הולך, כן, אתה, כן, אחרי, כן, בצבא, אחרי 3 שבועות שלא היית בבית, ואתה יודע שהיום, באיזשהו שעה ביום, אתה לא יודע באיזה שעה זה יהיה, אתה תהיה בבית, אז כל דבר שיגידו לך עכשיו לעשות את השמח בזה, רק תגידו לי כל דבר שאני אעשה רק לגמור ולעלות לאוטובוס וזה, אז אם לך שבוא תנקה את המעל, בוא תשף איזה וול, אין שום בעיה, כל דבר שאפשר לעשות, אני מוכן לעשות רק שזה יקדם אותי לקראת המטרה הנכספת. אבל אם אתם נושאים לך רבוק, אני אומר, בוא תנקה את זה, בוא תעשה את זה, בוא תעשה את זה, בוא תעשה את זה. דיכאון אחד שלי, כל דבר עושה נותן לו איזשהו שתחרות, איזשהו אופטימיות. הוא יודע לאן הוא הולך, כל צעד בכיוון הזה, זה נותן לו איזשהו שמחה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה, זה מרומם אותו, זה משחרר אותו להפך. הוא אוהב את כל צעד וצעד שהוא עושה, כי זה בסופו של דבר מקדם אותו לקראת היד הנכסף. הדבר השלישי, הדבר השלישי שהוא בעצם אולי החלק היותר פרובלמטי פה, אם אדם מפנים את הגודל של המשימה, והוא עכשיו מנסה לקחת את המשימה הזאת לרמה ביצועית, אז דווקא היעד הכללי הוא גם מסווה לך את יעדי הביניים. זאת אומרת, אתה יודע בדיוק לאן אני צריך לצעוד בצעד הבא, ולאן אחרי זה בצעד אחרי זה. זאת אומרת, זה מה שצריך להיות, וזה החלק הקשה ביותר מכל התחושה שדיברנו עליו. זאת אומרת, האופטימיות זה דבר שבהחלט יכול להיות, וגם השמחה שבאמת הוא יכול להיות דבר כזה, זה דברים שהוא בהחלט יכולים להיות תחושות נפשיות פשוטות, זה בהחלט יכול להיות. אבל היכולת של האדם לתת לך משימה גדולה ולהגיד, רגע, יש לך משימה כזאת כזאת גדולה. ופחות יותר אני יודע שהכוחות שלי הן כאלה וכאלה. עכשיו בשביל לצאת במשימה אני צריך עכשיו לבנות פה איזושהי טבלה של יעדי משנה בשביל שאני אגיע למשימה הזאת. ובתוך היעדי המשנה האלה אני יכול לצעוד עוד כמה צעדים קדימה עד שאני אגיע ליעד הבא שהוביל אותי לתת זה לעוד יעד וכו' וכו'. זאת אומרת, היכולת לגזור מזה איזושהי עשייה מעשית זה גם חלק מאותו הצוויית יעד שלי. זה לא שרק אומרים לבן אדם, אני פה אולי קצת חיפה מוסיף על מה שהרב כותב פה, שלא לך מלכה לגמור, זה לא רק איזשהו ביטוי של כאילו הרוגע נפשי, אלא זה גם אדם באמת יודע עכשיו איך לבנות את השלבים קדימה. אתה אומר, אתה אומר, שמה, אתה צריך להגיע לגג. עכשיו, בשביל להגיע לגג, אתה צריך להעמיד סולם. ובסולם הזה צריך שיהיה בו לא פחות מ-15 שלבים. אם יהיה 12 שלבים, לא תצטרך להגיע, כי יהיה חסך. אם באמת יהיה דילום או לא. אתה צריך לתת אותם לגן, מה המשימה, ומתוך זאת אתה צריך לבנות לעצמך את הקומות שמתחת לדבר הזה. זה, לפי דעתי, מצד אחד, כאילו ההגדרה של המשימות הגדולות, ואז מוטל עליך להפנים את העונש שאמרתי קודם, את הנושא של ההשתלמות. שבעצם מה שנדרש ממך וממך באותו רגע נתון, זה צעד אחד קדימה כלפי מעלה. זה מה שנדרש ממך. אחרי שהגדרת את היד הכללי, אחרי שמהיד הכללי הזה בנית לעצמך איך אתה עכשיו מתחיל להתקדם על היד הכללי, מה שבפועל נדרש ממך לצעד אחד קדימה, ועוד דבר נדרש לך כמובן, זה להמשיך להיות עקבי. כלומר, אחרי הצעד הראשון, לעשות גם צעד שני ואחרי צעד שלישי. זאת אומרת, שני דברים לעשות, גם להיות צעד אחד שני וגם להיות עקבי כל הזמן בדרך.
מה הקשר
בפסקה ראשונה? לעניות דעתי, זה הפשט של הפסקה בפרק פסקה א', זה הפשט שהוא ישים לכל אחד ואחד. כלומר, כשהרב אומר כאן בפרק פסקה א', מה שקראתי קודם, כל אחד צריך לעסוק בעסק שלו, במה שיש לו עזרה הכנה, ובייחוד דבר מאוד בימי הלימוד. שאף אותי שלפעמים על זה מאוד מצב יהיה קשה לאדם להחזיק מה שליבו חפה, אני קודם כל צריך שיהיה אמיץ ולא יעזור מה שמכשיר ביחור את רוחו. זאת אומרת, לעסוק בעסק שלו, זה אומר ללכת בדיוק מאותה נקודה שמתאימה לו, מאותה נקודה שהוא מסוגל אליה, מאותה נקודה שיש לו הכנה אליה. זה הכוונה בעסק שלו. כלומר, לא דווקא נגיד להגדיל לעצמי, אני בנוי עכשיו ללמוד פנימיות, אני יותר בנוי, זה כבר רמות גבוהות יותר. אבל בעצם שלך, אתה עכשיו בעצם נניח חם, אתה עכשיו מתקשה ללמוד קצת גמרא, אתה עכשיו, כן, אין לך בשום כיוון עוד בלימודי אמונה. מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה עכשיו? אז תדע לך שהעסק שלך, זה הבעיות האלה שהצבת כרגע. חסר לי זה, חסר לי זה, חסר לי זה. אם הבן אדם יודע להיצמד לבעיה, יודע להיצמד בדיוק לנקודת הבעיה, ויודע לסמן לעצמו מטרות, ונניח שבהתחלה הוא לא מסמן לעצמו מטרות, אברהם יצחק ויעקב. לסמן לעצמו מטרות, מטרות ישימות, בלימוד אמונה כך וכך, בלימוד הגמרא כך וכך, מסמן לעצמו מטרות כלליות. ומתוך המטרה הכללית הזאת, הוא כל הזמן נאחז בעסק שלו, כלומר איפה הוא עכשיו עומד, ואיפה הוא מתקדם עכשיו מהנקודה שממנה הוא נמצא. זה בעצם המקום של ליבו חפץ. זה לדעתי הרמה הנמוכה והפשוטה של המקום של ליבו חפץ. למה? כי איפה שאתה עכשיו נמצא, זה באמת נקודת הרצון שלך, זה באמת האמת הפנימית הנוכחית שלך. מה אתה רוצה עכשיו? אני רוצה עכשיו שטויות. אני עכשיו רוצה לשחק כדורגל, אני רוצה עכשיו לראות סרט, אני רוצה... זה נקודת הרצון שלך. והוא רוצה עצמה תתכנן לנקודת הרצון הזאת. כן, איפה השטויות שלך עכשיו? שמה, שמה לבך חפש. אם אתה תנסה לדקה את עצמך ולהחליט, אדם מחר בבוקר, עד אתמול היית מסתכל, והיית רואה שפטים, והיית עושה שטויות וזה, וממחר אתה עכשיו מנסה להיות צדיק כמשה רבנו, או זה, זה לא מקום שאתה מחר חפש, זה בעצם דיכאון. עכשיו אני לא, אני כמובן מקסים את זה, כמובן שיש מקום גם לכפייה קצת בעניין הזה. כי באיזשהו מקום יש מאבק פנימי בין הכוחות נאמר הבינים של האדם לכוחות הרוחמים שלו. אז יש איזשהו עניין לזרז ולהרחיץ, ו... אבל זה עדיין מגיע דיבור חפה. זה כמו שאתה יודע שאתה צריך להגיע לרכבת בשעה 8. אתה רק לא משוגע בשביל להגיע. זה לא נעים הרוצה לרכבת, אבל אתה יודע שאתה מאוד מאוד רוצה להגיע לרכבת. וזה בעצם נקרא כיף אתה רוצה. כלומר, כל פעולה של לחץ היא מצד עצמה לא רצויה ולא אהובה. אבל כיוון שאתה יודע שאתה רוצה להגיע לרכבת, אז הלחץ הזה הוא חלק מהרצון שלך. ולכן טוב לפעמים שאדם לוחץ את עצמו וכופה את עצמו ומבקש לחברים שלו שילחיצו אותו ושלא ייתנו לו, אני יודע מה, באמצע הסדר להאריך בפינת הקפה שעות על גבי שעות, או שהוא עושה איזשהו דברים כאילו שבעצם, כן, זה טוב, כי זה חלק מהרצון שלו. כי חלק מהמשימה זה חייב להיות גם כפוף גם כן לאיזשהו מציאותיות. אתה לא יכול לומר מעצב באוויר, אתה לא להתקף שלי, זה שלי, ואל תחקיצו אותי, ואל תזה. בגדול, אדם צריך להיות נאמן לעצמו, אבל בתוך הדבר הזה יש בכל מקום מקפיאה עצמו.
אני יכול להגיד שאדם לא צריך להגיד מתי
יום מעצה למעצה, כי יש את הצפה שלו, אבל
לא
צריך להגיד כמו שאדם, כי אדם
אין לו את
התכונה
הזאת של
התנקות
כמו
שאדם,
אבל לא
מעצה למעצה. לא, אז זה מה שהרב אומר, זה בדיוק מה שהרב אומר, ואם נחזור כאילו למה שהרב פה הציע בפרק 9 פסקה ג' לגבי לימוד תורה, כל בן אדם, באופן עקרוני, כן, הוא אומר שהוא מגבלה באופן מיוחד, אבל נאמר, רוב רובם של הלומדים יכולים להגיע להקפה של כל התורה המעשית. זה מטרה ענקית, איפה אנחנו בעצם זה? לא, אז אני אומר, זו דוגמה לכך, שכשאתה מציל את עצמך את היד, שכן, שלא אתה, כשאדם מציל את עצמך את היד, והוא עדיין מתחשב קצת דוגמה, הוא לא יודע אפילו כאילו זה, איפה אני ואיפה הדבר הזה? אז אומר הרב, דבר ראשון, אתה מסוגל לזה. למה? כן, זה משהו בהרבה פעמים במבחן הרבנות, נמצא במבחן הראשון ברבנות, אתה לא נראה חסר, כן, יש הרבה חבר'ה שלא נראה להם שבחיים הצליחו להשתלט על החומר הזה, זה נראה להם משהו זה מסגן בידתם, כל מה שהם לומדים לא זוכרים וכל ה... אני אומר לעצמה, אדוני, תסתכל, אנשים בוגרים ממך, לא נראים אחרת ממך, בערך אותו רעיון, כולם עשו את זה, עשו את זה ועברו והצליחו בזה, אז מה? אתה אומר שאתה מסוגל לזה, קודם כל, זה הנחת מוצא. עכשיו אחרי הנחת מוצא הזו, בוא תראה עכשיו איך אתה בונה לעצמך מתווה שיתבדם אותך לקראת הדבר הזה. האם בסופו של דבר תגיע ליד המקצף? לא בטוח, אבל בהחלט בטוח שאתה תתקדם בצורה מאוד מאוד ברורה לקראת היד, וזה הדבר החשוב ביותר, שאתה מתקדם צד אחרי צד לכיוון היד. ואני אומר לך, הרבה פעמים אתה היכולת לפרק משימה לשלבים קטנים ולעמוד במשימה הזו בצורה עקבית, היא גם גורמת המאמן שיעבור כמה שנים והוא יסתכל לאחור, הוא אומר, לא יודע איך עשית לי. לא יודע איך עשית לי. לא יודע, אולי אתם בצבא אפשר לפעמים, אתה אומר, אתה יודע, אתה חושב היום, נגיד, יש את המסע, אני יודע משהו, כמה עשרות קילומטרים, אתה יודע. ברמת לך, אתה יודע איך עשית לי את הדבר הזה. אבל דבר מאוד פשוט, הוא פשוט, מה, תתחיל ללכת. זהו, תתחיל ללכת. והוא התחיל ללכת. אותה, ובסופו של דבר הוא הגיע להישגים שהוא לא מאמין על עצמו. וזה באמת כוחו של האדם.
זה לא צריך להגיד
מתי
כמו
מעשה
למעשה,
אבל אתה
צריך
להתפקח
את המעשה
שלו. לא, שני דברים הם צריכים
לעשות. איפה, לא
מבין איפה החדיק עם משה רבנו? החדיק עם משה רבנו, זה נותן לך את היד. ואם הרבים הרבים כותב שזה דבר שאפשרי, אז זה אומר שזה אפשרי.
לכולם
זה דבר אותו יד. כל אחד צריך להגיד מתי יגיעו המעשה למעשה, ואתה רואה מתחם ועקו. כל אחד צריך לעשות. עכשיו, במקווה, במקווה ליד, כל אחד פה ימצא לעצמו את הפן הפרטי שלו. במקווה ליד, פה אדם צריך לראות, זה המשימה, זוהי המשימה, ובמזה, נפוס כל אחד.
אני אסיר אדם שאני מוגבלות. אבל אנחנו שאחד הוא אמונה, אחד הוא הלכה. אבל מה מעשה אם נעשה בוצה, אם הוא בפן של אמונה? המטרות שלהם אחרות לגמרי, משל מישהו שהמטרות שלהם...
זה לא שאני חושבים, הוא מעשה בוצה של ברוך
ומצוא את עצמי. אני מקווה שכל אחד בחינה של מעשה בוצה.
בדיוק, נכון. זה לא חשוב מה שאתה אומר עכשיו, זה בדיוק נכון. זאת אומרת, לכל אדם יש את הפן, כן, יש לו פן של משה רבנו בתוכו, זאת אומרת, הפן המיוחד שלו, שאלה, הוא יכול עכשיו להגיע לרמות של מיצוי, נניח אם הוא מתאים יותר ללימודי אמונה, או נניח מתאים יותר ללימודי הלכה וזה, בפן הזה שלו הוא יכול להגיע למדרגה של צדיקות כמו משה רבנו, זאת אומרת, הפן המיוחד שלו. כן, ולכן זה השיפור על המשבין לספור הזה על רבי זושה מהניפולי, כן, שהוא בכה ואמר שכשאני אגיע לעולם האמת, לא יגידו לי למה לא היית משה רבנו, ושאלו אותי למה לא היית זושה. זאת אומרת, וזה שני מאות מתיישבות. זאת אומרת, בעצם לכל אדם בפן המיוחד שלו, יש אפשרות להגיע למיצוי כמו שמשה רבנו. מה המיוחד של משה רבנו? משה רבנו, אז תסתכל על הדרך של משה רבנו, ותמיד את העקרונות. העיקרון הוא שמשה רבנו היה מסוגל לזנוח ממש את החלקים הפרטיים שלו ולהיות כולו כללי, להיות, כן, להיות כולו בעצם אש של תורה, אש של אמונה עד לכך שהוא הגיע למצב שהוא היה יכול לשבת 40 יום ו-40 לילה לא לרחוב ולא להסתפק ללמוד כל התורה כולה. זאת אומרת, העקרונות האלה, כל אדם ברמתו יכול ליישם אותם גם ביחס לאותם המדרגה שבה הוא נמצא. אבל אני חושב שפה תרגמנו את המקום של ליבו חפץ לרמה הרבה הרבה יותר הסכימה, ככה נראה לי. כלומר, כשדיברנו כאילו בהתחלה על המקום של ליבו חפץ כאיזשהו יעד שאדם כאילו צריך להגדיר עצמו, זה הפן המיוחד של לימוד תורה, אנחנו אומרים משהו הרבה יותר. מקום של ליבו חפץ, איפה שאתה נמצא? שם אתה נמצא. וכאילו, בתשובה לשאלה של שגיא שאלה לגבי העומק, למה אתה נמצא תמיד, צריך מאוד במיץ בשביל... כי רוב בני אדם, הנטייה שלהם היא לצחות. כי אתה אומר, רואה, בעצם יש לך מעלות, עוד מדרגות וזה, אתה רוצה לקפוץ. אתה לא יש לך כוח, אין לך סבלנות עכשיו לארץ. לא רק שאין לך סבלנות, אתה גם לא תמיד מבין את הערך של ההליכה, צעד אחר צעד אחר צעד אחר צעד. עכשיו, אם אדם יפנים את שני הכתבים האלה, מצד אחד, צעד אחר צעד אחר צעד, מצד שני, היישום הכללי, זה, לדעתי, יקנה לו את מידת השמחה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. כי מידת השמחה היא מוצאת לשנייה במבטים האלה, מהרבה של ההתפשוט, של ההתעלות, של ההתרוממות האינסופית, של הדברים החדשים שהוא לא יכול היה לחשוב בכלל שיכול לחלום עליהם, זה היעדים הכלליים, ויש את הטוב לבב. הטוב לבב זה ההתאמה של האדם אל המשימה. זאת אומרת, אם אתה עכשיו רוצה איזושהי מעלה מסוימת, זה לא מתאים לי, זה אני, זה חלק ממני, זה לא משהו שמזויף. וגם הנינוחות בעבודה מה שהרב פה כותב. הנינוחות, כמו שאדם שמח בכל מעלה פרטית. כן, אני אומר, יש כוח מדהים ליכולת לעשות דברים קטנים. זה כוח מדהים שצריך הרבה הרבה לחשוב ולהפנים אותו. אם נניח אדם ילמד אפילו נגיד משנה אחת כל יום. אפילו סתם, אני אגיד את הדוגמה. משנה אחת, ילמד 5 דקות משנה אחת כל יום. ביום הראשון, בסדר, ביום השני בסדר, ביום הרביעי הוא יגיד, עבר כמעט שבוע, כולו ארבע משניות, בחור בישיבת הסדר, זה מה שאני מסוגל לעשות. ואז התחילו כאילו הפקפוקים, ועל זה ביום החמישי כבר פחות היה התחיל להתייעץ, ביום השביעי הוא כבר יזנח את הדבר הזה. אבל אם אדם, כאילו באמת, לא יבחן את זה כעבור שבוע, אלא כעבור זמן ארוך, פתאום הוא ירגיש שהוא סיים מסכת אחרי מסכת אחרי מסכת אחרי מסכת, אתה יספק את זה לדבר הזה, ב5 דקות האלה. חמש דקות ביום, אתה יכול לעשות מהם דבר מדהים, מדהים באיכות שלו ובהיקף שלו, זה לא מדהים, צריך לחמש דקות. זה כמו שאדם יחשוב, כמה זמן הוא לא רואה, אני חושב שאדם מאפעף. יש איזשהו אחוז מסוים שאדם לא רואה בעצם, שהוא מאפעף. כן? הוא מאפעף. בעין של מאפעף, אבל יש זמן שהוא עושה את העין. אם הוא ינסה כאילו לחשוב מבחינה כמותית, זה המון זמן. זה המון זמן שהוא בעצם לא רואה, אבל כן, הוא לא חש את התחושה הזאת. הוא לא חש את התחושה שהוא בעצם לא רואה, הוא כל מיני תחושה שהוא כן רואה. זה שאלה של זה כששנייה אחת שהוא מאפעף, זה לא נפש אצלו. אז אני אומר באותה מידה, אולי על דרך ההיפוך, שאדם ניקח נגיד, חמש דקות ביום, חמש דקות ביום חסר משמעות ביחס לכל יום. כמה חמש דקות אנחנו מזבזים ביום? המון, המון. אבל הוא יכול להתאים את החמש דקות האלה באיזשהו משנה אחת, באיזשהו אמירה אחת, באיזשהו משהו אחד, הוא יצבור בזה חומרים עצומים, חומרים עצומים שלא יהיו אומר כמה יש שלהם. זה כדוגמה, אבל אני חושב שזה איזשהו דוגמה ליכולת של אדם לצעוד בסבלנות צעד אחר צעד ולשמוח. למדתי המשנה על הכיפה, מה יכול להיות יותר מזה, ממשיכים מעל אחר.
כן. אנחנו בעצם נשמח למרות פעם לפנות
השאיפות האלה עוד פעם מהגידו.
כן להגיע לזה
יום מסוים.
נכון.
אם לא מוסיף
אותו,
אתה יכול לשמח עם זה בעצם. נכון, אני חושב שזה בעצם המבחן של הבן אדם לדעת שהוא עומד מול משימה גדולה מצד אחד, ושהוא מסוגל למשימה הזאת, והצד הקטן הזה, זה בעצם צד אחד גדול מאוד לקראת המשימה. זה בעצם, זה המבחן הפנימי של הבן אדם. זה המתיחות שנדרשת מהבן אדם כל הזמן להיות בכל הזמן באיזשהו, הייתי אומר, רצוב ושוב כזה. זאת אומרת, לדבר על דברים גדולים ולעשות דברים קטנים, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. כל הזמן לחשוב גדול, אבל לעשות בקטן. לעשות לא בקטן במובן של מצומצם, אלא בקטן, במדורג נאמר זה. ככה, לא נקרא זה בקטן, לעשות במדורג. לעשות בהתאם למשהו עכשיו. אני אומר, אם נקרא שוט הפסקה שלו בפסקה ג' או נקרא זה שוב, אני חושב שזה בעצם החיבור הזה של פסקה ג' הוא לדעתי נותן פה ממש דרך מאוד מאוד פשוטה ומאוד מאוד ישימה לדבר הזה. והרב בכלל כותב שאדם צריך להיות אמיץ להחזיק בזה. רוח אמיץ, כן? רב בפסקה א' כותב שזה גם בפסקה ג', יש ממש חפיפה בין האמירות פה, כן? בשניהם הוא כותב, צריך להיות אמיץ, ולא יעזור מה שמכשיר בייחוד פרוחו. במקום אחר הוא כותב במוסר הרבה, הוא אומר שאלה מספיר אותי מידת הגבורה. מידת הגבורה. מידת הגבורה זה יכול לייצר דברים גדולים בתוך מציאויות קטנות. מה? כן, הצמצום. הגבורה זה הצמצום של הדברים הגדולים בתוך המציאויות הקטנות. זה מידת הגבורה. זה אומץ. גבורה זה מידות שהן חופות אחת עם השנייה. עכשיו, אחרי שהגענו עד לכאן, והפכנו בעצם את המנגנון הזה למנגנון מאוד מאוד ביצועי, אני חושב שזה ממש, כל אחד יהיה לפי את ניקח לעצמת הדבר הזה, יחשוב על הדבר, אפילו ירשום לעצמת הדבר, כי זה מסוג הדברים, אתה יכול עכשיו כאילו לזה, ואתה שתשכוח. לחשוב על הדברים, והרבה הרבה לעבוד על שני הדברים האלה. א', להגדיר משימות גדולות. כי אני חושב שזה חלק מהחיסרון שלנו. אנחנו לא תמיד עומדים מול משימות. אנחנו עוד פעם נגררים אחרי משימות. חלק מהעניין הוא שבאמת הישיבה מצווה לך לעשות גם משימות. אני לא אומר שזה דבר שהוא אידיאלי, אבל זה דבר עשוי במצוי. זאת אומרת, זה שהישיבה מצווה לאדם את המשימות, זה לא הדבר הכי אידיאלי. שמה מתחבר? כן, לא לגמרי מבין את המשמעויות שלו, לא לגמרי מתחבר, זה לפעמים זה שנראה לו משהו קצת מעולק. אבל ברצוי, במצוי זה דבר שהוא רצוי מאוד. דבר שני, אני אומר, אחרי שאדם כאילו יעסוק בהגדרת המשימות, יעסוק הרבה בהגדרת השלבים, עד כמה שהוא יכול. ואני לא אומר שפעם אחת וגמרנו. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יגדיר את המשימות, יצא להגדיר את המשלבים, ואחרי זה צריך אחרי זה לחשוב פעם נוספת. כעבור תקופה ולהגדיר מחדש גם את המשימות וגם את השלבים אל המשימות. זה גם חלק מההתפתחות של האדם בלימוד. כן, הרבה פעמים, אחרי שנים של התברברויות, אתה בסופו של דבר מגדיר את המשימות מאוד מאוד פשוטות. אתה אומר, הלוואי שאני אעבור במשימות הפשוטות האלה. זה גם חלק מהעניין. זאת אומרת, אתה... כן, זה כמו... שעכשיו הרבה שנים אדם יכול להחליף שהגיע הזמן שהתחיל לבר בקרת המזון מברכות. כן, סתכלי את זה כדוגמה הזאת. כלומר, הגיע הזמן שמברכתם בקרת המזון מילה במילה. מה שעד עכשיו הוא לא היה חוסר, אלא היה בעל פה ככה פשוט חצי עוזר חצי. בכל אופן, זה דעתי. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים, עכשיו אחרי שאנחנו מגיעים לכאן, אנחנו דיברנו על המנגנון הביצועי. אבל המנגנון הביצועי הוא שהתוצר שלו, התוצר הנלווה שלו, עכשיו הנלווה המשמעותי זה בידת השמחה. אבל ישנו עוד דבר שהייתי אומר מכניזם של שמחה, שהוא צריך להיות מלווה לביצוע הזה של המשימות. דרך אגב, לא קראנו את מה שהרב פה כותב, אולי תקראו את זה לבד. תקראו את זה לבד. מה שהרב פה עושה, הרב פה מציע הצעה מעשית בפרק פסקה ג', אבל לא יכולים להיות צמודים להצעה מעשית. הרב פה נכתב. הוא כותב הצעה מעשית.
הוא עושה מציע דווקא בעורות התורה, ששם הוא כותב בפרק הזה של כל אחד של הפן שלו, הוא כותב מציע שהוא משהו מקובל.
הוא מציע פה איזושהי הצעה שבעצם מתרגמת את האמירה שלו למה שכאילו אתה אתה יכול להגיד, תשמע, כל אחד יכול לשים את התורה כולה, אמרו, טוב, תודה רבה, אבל אתה רפוק, אתה אומר את הדבר הזה, ואתה אומר, בואי לך איך אני עושה את זה. בואי לך אני עושה את זה, אתה רוצה לקחת את זה, תיקח את זה, יש לך דרך אחרת, תעשה את זה בדרך אחרת. אבל... אני אומר לך, אני, כמו שאתה אומר, מי שעושה את זה מכאן, הרבה יכולה להחוס את התחושה הזאת, וזה חלק אומר לדעתי מהמטרה של המחנה ברבנות, זה באמת היכולת של האדם לעמוד מול משימה גדולה, לפרק אותה לשלבים ולבצע אותה לצד הטוב ביותר. למרות שנה לפני כן בכלל יכול לחלום על משהו שהוא דומה לדבר הזה. אני אומר לכם, באותה מידה, אני ראיתי אנשים שהצליחו לעשות את זה ביחס לכל חלקי שולחן ערוך. זאת אומרת, זה ללמוד ממש מכריכה לכריכה, מכריכה לכריכה, את כל הגמרות במסכת נזיקין, ואת כל הגמרות, ואת כל הטור בית יוסף בנזיקין. אני אומר, אני ראיתי אנשים שעושים את זה. אנשים שעושים את זה, זה לא מלאכה שער. מכריכה לכריכה. כמעט ללא שורה של זה. בטווח כמה שנים של עבודה מעשית, ומי שעומד מהצד אומר, זה לא נכון, לא בצורה שהתחיל, בצורה איכותית, בצורה טובה, בצורה טובה. אבל שהיה סדר, היה משמעת, היה כמובן איזשהו בסיס של רקע לימודי מספיק מוכן, מספיק מבושל לעניין הזה, ויום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, ומצאים מסוים נרחקים, אבל אני הייתי נגד אנשים שעמדו במשימות האלה, עמדו במשימות האלה, למדו וידעו כל סעיף קטן בדברים הנידחים ביותר, בסימנים הקטנים ביותר, וזה אני אומר, זו משימה שהיא לביצוע, לא פחות מזה. מתי היא לא לביצוע? כשאדם מבזבז המון המון זמן ולחשוב איך ללמוד, ולהתחיל ככה, ולעשות אחרת, ולנסות לראות דברים שלו שייכים לו, והחוסר עקביות, החוסר בהירות, החוסר אמונה, ההתעסקות האובססיבית הזאת, להגיד, טוב, זה לומד ככה, והוא לא לומד טוב, והשני לומד טוב, כאילו לעסוק בביקורת על כל העולם כולו, בסופו של דבר יותר משנים משהו לא מוגדר. יכול להיות שבאדם לראות על פס ייצור מאוד ברור, מאוד פשוט, מאוד עקבי, ואני אומר לכם, זה דבר שהוא, לדעתי, מפתח בהתקדמות ולימוד תורה. עכשיו אולי באמת, לא יודע אם כדאי אפשר להתחיל את זה, אולי אני קצת נתחיל את זה. אני רוצה זה וזה אולי בפעם הבאה, אולי בשיפה כאילו לעצור את העיסוק שלנו במדינת השמיכה, אני רוצה לדבר יחד איתכם את המאמר של העונג והשמיכה בעקבי הצום. זה מאמר קצר של עמוד וחצי. גם הוא עוסק בעניין של אין אדם עומד על המקום שלי בו חפץ. ואם דיברנו עד עכשיו, כמו שאמרתי קודם, מאמר העונג והשמחה בעקבי הצום עמוד קי"ז. אם דיברנו, זה שם שפחות רואים את העולם הבושים, לא יודע למה. אמר בואו נצטרך למסכים, זה שם הצום מאוד חשובים, זה מהדעת אלוקים, זה שם אלוקים מאוד חשובים מאוד. הרב אומר, שחלק מהמכניזם של ההישגים הרוחניים של האדם, שהדברים נעשים מתוך עונג ושמחה. זאת אומרת, אנחנו לא רק מדברים על שמחה כתוצאה של עבודה נכונה, של התקדמות נכונה, של איזושהי מסילה מאוד מאוד ברורה, אלא אנחנו אומרים שהעונג והשמחה עצמם הם דברים שהם קריטיים להתקדמות הרוחנית של האדם. זה לא שכאילו, טוב, יש אדם שהוא מצליח לעשות את הדברים בכיף, מתוך שמחה, מתוך עונג, על הכיף הקרביה. השני עושה את זה מתוך מלכת שיניים, אבל אכל אותה בקטע הזה, אבל שניהם עושים את המשימה בערך אותו דבר. הוא עושה את זה מתוך מלכת שיניים, אבל עומד במשימה, השני עושה את זה בכיף, ולאף עומד במשימה, אז ברור שעדיף הוא שעושה את זה בכיף. הרב אומר, זה לא ככה. אי אפשר לעמוד במשימה הרוחנית אם היא לא נעשית בתוך עונג ושמחה. זאת אומרת, זה תנאי בעבודה, ולא רק איזשהו פריבילגיה או איזשהו משהו שנוצר מספוצה מהעבודה. ופה אנחנו מגיעים לאיזשהו קומה שעד עכשיו פחות עסקנו בה, אבל לדעתי היא באמת קומה מאוד מאוד חשובה. ואנחנו יכולים עכשיו לדבר עליה, אחרי שאנחנו דיברנו איך מסירים את המונעים ואת המעכבים, כן, דיברנו באריכות רבה, איך מסירים את המונעים והמעכבים מידת השמחה, אז אנחנו עכשיו צריכים לקחת את הנושא של השמחה, כאיזשהו תנאי לעבודה רוחנית. והרב אומר ככה, העונג והשמחה הם דברים מוכרחים להיות מתלווים אל כל עסק רוחני. זה המשפט הכותר של כל המאמר. רק כי יתענג האדם וישמח למעשה הטוב והיושר, אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית שלמותם ולהוסיף עליהם מדי יום ביומו. רק אז יהיה חל רוח השכינה וזיו כבודה על האדם, כי עוז וחדרה במקומו. ויעזור לו להיות נאפר שחוץ של חן וחסד, שימצאו מעשיו ופעולותיו גם כן חן בעיני כל הבריאות, ויצאו גם הם בדרכיו, ותרבה הברכה והטובה בעולם. רק כשיש עונג ושמחה פנימית בלב, מצורפים למעשה הטוב והצדק, אז הם מתבססים באדם להיות קבוע בדרכי האל הטוב ברוכו, ובמקום נפשו, אישה מה נמצאים נוזרים להשכילו ולהדריכו בכל חיים. כל פעולות רגשות המחשבות הנעשות מצד הכרח ומועקה, בין שתהיה המועקה חומרית או רוחנית, אינם בתכלית שלמותם, והם אינם באים כי אם כדי להעמיד את האדם על המצב המוסרי הנכון, שיהיה בו שמחה, שיהיה בו שמח ומתענג בעשות הטוב, ובינזרו מן הרע והשיעור תגן עכשיו וישמח כבודו. אז הרב מסביר, למה כל כך קריטי שהעונג והשמחה יהיה מתאים לכל עסק רוחני? גם אז הרב אומר פה כמה וכמה הסברים שאולי אחד אולי עומד על גבי השני. הדבר הראשון הוא אומר, אז יהיה חרוץ לעשותם, כן, שיתענג האדם וישמח מעשה הטוב והיושר, אז יהיה חרוץ לעשותם ותחליף שלמותם ולהוסיף עליהם מדי יום ביומו. זאת אומרת, דבר ראשון, כשדבר נעשה מתוך שמחה ומתוך עונג, אז בואו נעשה מתוך חריצות. מתוך חריצות, מתוך חסד, מתוך עשייה שיש בה עשייה בשלמות ולא רק אותך מצא את זה חובה, ועשייה שאתה להפך רוצה להוסיף עוד ועוד, כל יום אתה רוצה לראות איך אתה עושה עוד ועוד ועוד, אתה לא מסתפק במעשה, כי כל מכן הדבר הזה, שמח בו, נעים לך בו, כן? יש בו רשומים, זה דבר ראשון. זאת אומרת, זה מנגנון שהופך את הדברים לעשות בצורה הרבה יותר משוחררת, הרבה יותר משופרת. כן, לא דומה הדבר שכופים את המנם לעשות, אז הוא עושה מה חומתי ועשה, נגיד לי מה את רואה, אני אעשה ואתן לי לגמור ולהסתלק מפה, אבל אם זה התקף שלו, זה טוב לו עם הדבר הזה, אז עושה את זה מתוך חריצות, מתוך הזדהות, מתוך שלמות, כן, זה הדבר החשוב. אחרי זה אומר הרב, רק אז יהיה חל רוח השכינה וזיל כבודה על האדם, כי עוז מחדבה במקומו. זאת אומרת, כשבאים נעשים בתכלית החריצות, כשנעשים מתוך תחושה של הזדהות, מתוך תחושה של שלמות, אז אומר הרב, יהיה חל רוח השכינה וזיל כבודה על האדם, כי עוז מחדבה במקומו. זאת אומרת, הוא בעצם נוחש את מידתו של הקדוש ברוך הוא שעוז מחדבה במקומו, ואת הכל רוח השכינה על האדם. מה המשמעות של הדבר הזה? רק שוב, טיפה להסביר את זה יותר. אתם יודעים שאני שיהיה זה שרים, בפרק זין כמדומני, שמדבר על מידת הזריזות, אז זה אומר שמידת הזריזות היא מידה של המלאכים. זאת אומרת, הוא לא רק רואה את זה כאיזשהו מנגנון ביצועי מוצלח יותר. אדם שהוא זריז, אז הוא מספיק יותר, אז הוא עושה את הדברים יותר, הוא כאילו יש לו יותר הספיקים. זה כמובן דבר פשוט, אבל הוא אומר, עצם העובדה שהדברים נעשים מתוך זריזות, מתוך שמחה פנימית, זה כשלעצמו מידה שהיא מידה רוחנית, מידה רוחנית שהיא בעצם המידה של המלאכים, שהמלאכים הם גיבורי כוח לעשות דברות, זאת אומרת, מטרתם היא לעשות רצון הקדוש ברוך הוא בשלמות. אין להם מגבלות חומריות, אין להם מגבלות של בחירה חופשית, אין להם מגבלות, בעצם כל כולם שם שמיים בפיהם, והם כולם קודש למשימה, הם כולם קודש למטרה שאליהם הם עושים. זה בעצם כאילו השלב הבא של העשייה המוצלחת, שימצא מתוך עונג, מתוך שמחה, מתוך הזדהות, האדם בעצם נעשה כולו משימה אחת כללית. כולו נעשה בעצם אש קודש, השכינה בעצם, התורה, העשייה הזאת שבה הוא עושה, היא כולה בעצם מדברת מתוכו. כן, מסביר למה שלמדנו פעם הקודם, בעולם סביבתי שהרצוי לכותב, כפי אותה מידה שאדם זווד בתורה וכונן לו סגולתה, כן הוא נעשה יותר ויותר באור אש קודשה. כן? זה ביטוי, כן הוא נעשה יותר ויותר, כאילו, התורה היא כאילו כביכול עושה אותו. כאילו, הוא כאילו פלסטלינה כזאת, התורה כאילו עושה אותו יותר ויותר באש קודשה. כאילו, התורה היא מעצבת אותו מחדש, הופכת להיות חלק מהאישיות שהוא בעצם, הוא והתורה הופכים להיות רשמים אישיות אחת. שכל גופו בעצמו נכלל בו, מוגן ומוצר מן הקופים, הפסקים, כל קיפול ותרומה. זאת אומרת, הוא הוא יותר ויותר נעשה באמצעות התורה, הוא נעשה יותר, בעצם הוא הופך להיות איזה מין שופר של השכינה. ואז השלב השלישי, שהרב מדבר עליו, ויעזור לו להיות נאתר בחוץ של חן וכסף, שימצאו מעשיו ופעולותיו גם של חן בעיני כל הבריאות. זאת אומרת, ככל שהוא הופך להיות איזשהו מין אש קודש, איזשהו מין מגלור כזה, איזשהו מין הופעה של מציאות של תורה, זאת אומרת, זה לא שיש את הבן אדם, ויש, אבל גם זה מדי פעם מדבר בדברי תורה, מדי פעם הוא עוסק בדברי מוכנים, מדי פעם, כאילו יש פה שומעים את הראש, פני, הוא יכול לדבר בדברי המדרש משהו אחד, אבל בחור זה משהו אחר. כשהדברים הופכים להיות חלק ממך, מתוך הזדהות, מתוך שמחה, מתוך אש, אש בלהבה פנימית, זאת אומרת, האישיות שלך הופך לאישיות של תורה, זה גם מדביק אחרים. זה מדביק אחרים על התורה, זה הופך בעצם את האישיות שלו כאיזשהו הופעה של שכינה שאנשים נדבקים אליה, כן? הייתה בחוץ של חן וחסד, שימצאו מעצר פרוטם גם לכם בעיני כל הבריאות, כן, זה חסיד מפורש. הומצא חן ושכל טוב, בעיני אלוקים, זה אדם, זאת אומרת, זה אחד שכינו בשני. ככל שאדם מוצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים, אז זה גם הופך להיות בעיני אדם, כי בסופו של דבר כל אחד מחובר אל האמת הפנימית, אל האמת האלוקית, אל ה... וכשאדם רואה פה הופעה של אמת אלוקית, אז גם הוא מתחבר, זה בדיוק מה שרואה פה. והוא אומר, והשלב אחרי זה, יצאו גם הם בברכיו, ותרדה הדרכיו הטובה בעולם, זאת אומרת, הם ילמדו בדרכיו וילכו בדרכיו. ואז מוסיף הרב ואומר, רק שיש אומץ ושמחה פנימית בלב, מצורפים למעשה הטוב והצדק, זאת אומרת, אנחנו לא רק מדברים על תחושות פנימיות, אלא על דברים מעשיים שהם מצורפים לכל מעשה טוב וצדק, זאת אומרת, מדרגה מאוד גבוהה, אז הם מתבססים באדם להיות קבוע בדרכי האל הטוב ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא רק איזושהי נקודתיות, נקודתיות שנוגעת לאיזשהו, אני יודע מה, פן מסוים בחיים של האדם, אלא זה איזושהי קביעות. ואז הוא מגיע למדרגה חדשה. ובמקום נפשו, ימצא מים חיים נוזלים להשכילו ולעשותו ברכות חיים. זאת אומרת, הוא יגיע למדרגה שהוא ימצא בתוכו, את היכולת להשכיל ולהדריך את עצמו באורחות חיים. זאת אומרת, הוא ימצא בתוכו בעצם את אור התורה, את הכיוון שהתורה מכוונת אותו, ומתוך זה גם כן הוא יוכל עכשיו לכוון את עצמו במסגרת החיים. זאת אומרת, זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. כלומר, שהאדם מסוגל למצוא את התורה בתוכו, ומסוגל ללכת מתוך התורה שבתוכו. ובעומק, זה בעצם אין למקום שבבור חפש. זאת אומרת, ככל שהאדם יעשה מתוך הזדהות פנימית, מתוך שמחה, ככל שהדבר הזה יפך יותר ויותר קבוע, ככל שהוא יפך להיות חלק מהתורה, אז התורה היא גם תכוון אותו גם לעשות. מה הוא צריך לעשות? מה התפקיד שלו? לאן הוא צריך לנסות? לא יהיה לו התברברות, לא יהיה לו תחושה שהוא לא יודע לאן לנסות. על כל הדבר התורה תכוון, תגיד לו, שמה, אתה צריך לעשות ככה, אתה צריך לעשות אחרת, וכך ראוי, וכך אינו ראוי. זאת אומרת, הוא הופך להיות לשנים נסיעת ישרים פנימית. הוא פחות ופחות יזדקק להדרכות חיצוניות, יותר ויותר יוכל לסמוך על ההדרכות הפנימיות שלו.
זה
דעת תורה? זה דעת תורה. זה דעת תורה. זה דעת תורה. זה הרבה יותר רמות ממוסק לב. מוסק לב זה משהו אינסטינקטיבי. משהו אינסטינקטיבי טבעי שיש לרוב בני אדם.
זה משהו שאנחנו
לא מבינים. לא, איש תקלב לא מפתח. איש תקלב זה בני רמי שלימדו אותו. זה לא מסבל, משהו יותר רמות ממוסק לב. בכל אופן, זה הכיוון של הדברים. לא סיימנו, אני אצטט ככה רק להשלים את זה. להשלים את הדבר הזה, אבל לפחות אם זו פה איזשהו מעגל מסוים, זה הייתי אומר רמת הביניים שהיה אדם למד על מקום שבו בחפש. זאת אומרת, אנחנו רואים בעצם על שלוש רמות שהיה אדם למד על מקום שבו בחפש. הרמה הנמוכה ביותר, הנמוכה, הלוואי שנגיע אליה, זה מה שדיברנו קודם. שאין לנו מקום שבו בחפש, איפה שאתה שם המקום החפש שלך, ומי שם אתה תתחיל לצעוד? משם, אל תזניח את זה, אל תזרח מהמקום שלך, לך משם. זה המקום של ליבו חפש הנמוך ביותר. המקום של ליבו חפש הגבוה ביותר, זה כשהאדם מסוגל להגדיר לעצמו איפה את המיוחד שלו בלימוד תורה. איפה את המיוחד שלו בפנימיות, בהלכה, באיזה סוג של הלכה, איפה ליבו? הוא יותר נגיד בדיני יצורים, הוא בדיני ממונות. איפה ליבו? יש פה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל יש את המדרגת ביניים, שאנחנו עכשיו רואים את הבאום מאמר רואים בעצמך. מקום שליבו חפש, זה אומר אותו מקום, כלומר אותו עשייה של לימוד תורה מתוך הזדהות, מתוך שמחה, מתוך תחושה של עונג, מתוך... אז הדברים נעשים להיות, נעשים מתוך חסד גדול, מתוך רצון גדול, זה בעצם מקום של ליבו חפץ. זאת אומרת, ליבו חפץ שמתלווה לכל עסק רוחני בתורה. כלומר, כל עסק שהוא עושה בתורה, כל דבר שהוא מתקדם בלימוד תורה, כל דבר שהוא מנסה לעשות אותו, הוא לעשות מתוך שמחה ומתוך עונג, זה בעצם מקום של ליבו חפץ. שם בעצם זה יהיה נקודת החפץ שלו. ואם אדם יחנים את המחשבה הזו, אז הרבה פעמים הוא לא יצטרך לעשות איזושהי עבודה מיוחדת וכל שזה יש לך עונג והשמחה, אלא הוא פשוט יחסר, אמרתי גם בצד דבר ודיברנו, עונג והשמחה זה עונג שטבעי לבן אדם, תן לזה רק לעבוד, תן לזה לעבוד, תעשה את זה מתוך שמחה, זה בכיף, אל תעשה את זה מתוך רצינה, אל תעשה את זה מתוך כלי אחריה, תזדהה עם הדבר הזה, תשמח בו, והשמחה הזאת תהפך להיות איזשהו, כמו שאמרתי, מכניזם כזה, שייתן לך תחושה של הזדהות, של שמחה, של רצון להוסיף עוד ועוד ועוד ועוד, וזה יהפך את הלימוד ואת האדם בעצם לישות אחת.
למה זה לא בבקשה?
לא, כי פעם אנחנו מדברים על זה שהאדם צריך לעשות עם כל שכוחני, צריך לשלב בו עונג ושמחה. הוא לא דווקא מגדיר לעצמו מהם הלימוד שלו, אני לא יודע, אבל לעשות דברים מתוך שמחה, אתה בא לחברות השפעה, אתה בא מתוך שמחה, מתוך קורת רוח, אתה משתדל לראות דברים מתוך אופטימיות, מתוך דבר שהוא כיף לי איתו, זה דבר שכן מדרגה שהיא מדרגה ישימה נאמר לרוב בני אדם. וזה הופך בעצם
את ה... אתה רואה גם
אם אתה לא קיים. לא, מאוד קיים, כי בעצם מדרגה ביצועית. היא הלגה ביצועית,
זה רק אם אתה במרגע גבוה, אם אנחנו חושבים שדבר אחד הוא לא לדעת, אז אנחנו צריכים לשמחה, אז זה במרגע אחד, ואני אומר דבר שני, אם אני כן יודע איפה אני נמצא, אז אני לא מוכבר גם את הדבר, אז אחד הוא לא מוכבר איך הוא גבוה, אחד הוא גבוה, איך הוא גבוה.
לא, המרגע הראשונה זה יותר מרגע ביצועי, שאדם מתכוון עם אותו מקום שבו הוא נמצא.
אבל איך הוא נמצא?
הוא יודע עכשיו שהוא לא יודע ללמוד גמרא.
כן, אבל אתה יודע מה המקום שלו
בדיוק,
זה כמו
המדרגה גבוהה, זה לבחון אחד עם זה. לא, הוא יודע מה הוא מתקשר, הוא יודע בעצם מה היעדים הקרובים שהישיבה מציבה לו, שהוא היה צריך, את זה הוא יודע. עכשיו הוא צריך לראות איפה הוא נמצא בפן המיני, ומה עם היעדי ביניים שהוא צריך להציב לעצמו, ואחרי זה איך הוא צועד צעד אחר הצעד. מה זה מתבסף הוא אמר עונו על השמחה, שכשהוא יעשה זה מתוך, עד כמה שהוא יכול, מתוך שמחה ועונו. אני חושב שדברים מתלכדים אחד לשני, ככל שהאדם יעשה את העשייה הזאת מתוך עקביות, מתוך צעידה הדרגתית, הוא יתחיל להביא תחושה של שמחה ועונג, ואם הוא ידע שהעונג והשמחה זה תנאי הכרחי להתפתחות וההתקדמות שלו, אז גם ישים איזשהו דגש שהדברים יעשו מתוך עונג ושמחה. לא, זה לאט לאט לאט.
אבל אני באתי לזה,
עונג ושמחה טבעיים, כן, הם טבעיים לאדם, ואז אני חושב שיבוא חפש גם כבהגדרה הרבה יותר ברורה, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר משמעותית.
Thank you.
טוב, איתה, תגיד את הספר העולם מה שאתה. יצא! זה אני לא מדבר על הספר, זה אני לא מדבר על הספר.